שלום לכולם, לילה טוב וכמעט שבת שלום. אני מקליט את הדברים עכשיו כי בכל זאת מחר יום שישי עמוס, ושנזכה להגיע לשבת מבחינת והכינו את אשר יביאו. בפרשת בשלח אנחנו מרבים לעסוק בעיקר בעניין של קריעת ים סוף ושירת הים, ולכן אני רוצה להתעסק דווקא במחצית השנייה של פרשת בשלח, ולא בעניין מלחמת עמלק, אלא דווקא בשתי נקודות משמעותיות שקשורות בפרשת המן ובאיסור היציאה איסור תחומין בשבת. פרשיית המן היא פרשה מיוחדת. על פניו לכאורה מדובר באירוע ניסי שהיה רלוונטי אך ורק לתקופת המדבר. ומי שנכנסנו לארץ הקודש, אין עוד משמעות עבורנו, כבר אוכלים מעבור הארץ. באמת צריך לתמוה למה משה מצווה את אהרון לקחת מן המן ולשמר אותו בצנצנת מיוחדת שתונח אחר כבוד לא פחות ולא יותר אלא בקודש הקודשים. אני מזכיר, קודש הקודשים שנקרא לה בתרומת הצווה עוד לא הונחו בו הלוחות או שברי הלוחות. הדבר הראשון שמכניסים זה צנצנת המן. כפי שאמרתי בהתחלה, בעקבות המן זכינו לשתי הלכות, אותם אנחנו מקיימים בכל שבת, איסור היציאה מן התחום, תחום שבת, וגם ציווי הלחם משנה בסעודות שבת, שאין לנו לחם משנה במספר זוגי, בכל אחת משלוש ארוחות השבת. אנחנו יודעים שדוד המלך מכנה את המן בתור לחם אבירים, כך כתוב בתהילים ע"ח. לחם אבירים, מסבירה הגמרא ביומה, לחם של מלאכים. כפי שהסבירו חז"ל, שהמן היה כזה רוחני, שהוא היה נספג כולו בגוף האדם, ובשל כך בני ישראל לא היו זקוקים להתפנות במדבר. תחשבו מה זה 600 אלף שצריכים להתפנות, זה יכול ליצור הרבה הרבה מציאות לא נעימה וחוסר סטריליות, אבל המן היה נספג בגוף האדם, לא צריכים להתפנות. והדבר הזה רמוז בכך שהמן מתואר בתורה כדבר מחוספס. אלא שבתורה כתוב בכתיב חסר מחוספס בלי וו, מם חץ סמך פי סמך. ושאנחנו רואים שיש קריא וכתיב, שיש מה שנקרא יתרות או חסרות, אדמור מקומרנה מלמד אותנו שזה בא ללמד אותנו משהו. אז אם נעשה מחוספס בכתיב חסר, נראה שזה עולה בגימטריה 248. כמניין רמ"ח איבריו של האדם, ללמדנו שהמן כולו היה רוחני, ולכן הוא נספג לחלוטין מכל רמ"ח האיברים של האדם. החוזה מלובלין מסביר בכך גם את השם של המן. למה קראו למן מן? כי בני ישראל שאלו, מן הוא? מסביר החוזה, בגלל שאכילת המן הייתה אכילה רוחנית, אז כל יהודי במדבר שהיה אוכל את המן, היה ישר מתעלה במעלות רוחניות. ואז כשהאדם ראה את השכן שלו, חברו משכבר הימים, אחרי שהוא אכל את המן, הוא לא זיהה אותו, כי החבר שלו כל כך התעלה למדרגה גבוהה כל כך, ולכן הוא שאל, מן הוא? מי זה? מי זה הצדיק הזה שלידי? לכן כל העניין של המן זה פלא גדול, שכל כולו זועק רוחניות. במדרש רבה נשאלת השאלה, מה בני ישראל ברכו באוכלם את המן? ומסבירים שם שלפני שהם אכלו את המן, בני ישראל ברכו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן השמיים, לא מן הארץ, מן השמיים. בדרך כלל אדם רגיל יודע שהלחם מגיע מן הארץ, ואילו המים מגיעים מהשמיים, מהעננים, נכון, בעקבות הגשם. אבל אצל בני ישראל במדבר הכל היה הפוך, את הלחם הם קיבלו מן השמיים, ודווקא המים הגיעו מן הבאר שכלל לא הייתה תלויה בגשם. אם כן, אם המן שכולו רוחניות, אז מדוע הוא פוסק עם כניסת בני ישראל לארץ הקודש, שהיא דווקא הארץ המסוגלת ביותר לקדושה מבין כל ארצות תבל? חז"ל מסבירים שליתר דיוק, המן כבר פסק עם מיתתו של משה רבנו עליו השלום, כלומר בזין באדר, שהם מול בית פאור בערבות מואב, ואותו המן שירד בזין אדר הספיק להם עד ט"ז בניסן באותה שנה, ואז הם החלו לאכול מעבור הארץ. אז למה שלא יינתן לנו גם מן בארץ הקודש? ונראה שתורתנו הקדושה פה מלמדת אותנו יסוד גדול בעבודת השם, יסוד גדול באמונה, וזה טמון בהבנת סוד הצנצנת שנטמנת בארון הברית בקודש הקודשים. בני ישראל חיו במדבר בהנהגה ניסית, מעל הטבע, ענני כבוד, מן, באר, פילי פלאים. כמו כן נבקע להם הים, הם חוו את מעמד הר סיני וקבלת התורה, זה ליוון ועוד. אבל התורה מלמדת אותנו שאנחנו לא מבססים את האמונה שלנו על סמך ניסים ומעשי מופתים. אומרים חז"ל במחילתא, ראתה שפחה על הים, מה שלא היה יחזקאל בן בוזי. ואיך קוראים לאותה שפחה? אתם יודעים? אני לא יודע. האמת היא, אף אחד לא יודע. אנחנו לא יודעים איך קוראים לאותה שפחה, אתם יודעים למה? כי למרות שהיא ראתה מה שראתה על הים, בסופו של דבר היא נשארה שפחה. כעבור 3 ימים היא תתלונן שאין להם מים ואין להם אוכל, ומה שהיא ראתה, את המופת הגדול של זה עלי וענווהו, ראתה שפחה על הים, לא שינה אותה. אבל יחזקאל בן בוזי, שהיה עוד יהודי הנער כבר בגלות, ראה מה שראה והפך בעקבות זה לנביא, ולא סתם נביא, אלא בומבה של נביא. שפחה ראתה ונשארה שפחה. לאורך כל שהותם במדבר, בני ישראל חווים ניסים על ימין ועל שמאל. אבל תמיד אחרי כל הניסים, לאחריהם יש הרהורים באמונה. לאחר נס קריעת ים סוף מתלוננים שאין מים. אחר כך תלונות על האוכל וכולי וכולי. בארץ ישראל, שבה יש השגחה פרטית של עיני השם, כפי שמתואר בספר דברים בארוחות, אין באפשרותנו לבסס את האמונה על הניסים. אנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל האמונה, ויאכלו מעבור הארץ. אבל בכך טמונה הסכנה. מה הסכנה? אם אדם לא חווה את הניסים, מה פתאום? נס לא קרה לנו. פח שמן לא מצאנו, הערה עלינו, כוחי ועוצם ידי, כלשון התורה. כוחי ועוצם ידי, אף לי את החיל הזה, לא השם. לכן אנחנו צריכים להפנים ולהבין, כפי שאומר אדמו"ר מסלונים בנתיבות שלום, שפרשיית המן היא פרשייה נצחית. זה לא רק פרשייה בספר שמות או בדור המדבר שהם חוו את זה 40 שנה. פרשיית המן זה פרשה נצחית, שכל עניינה הוא חיזוק האמונה והביטחון, ובפרט הביטחון בענייני הפרנסה. בספר הקדוש שולחן הטהור, שמביא רב אהרון ראטה, מייסד חסידות שומרי אמונים מתולדות אהרון, רבי הרל"ח, זכותו מגנה עלינו, אז בספרו השולחן הטהור שעוסק בתיקוני האכילה, הוא אומר שהמילים מן הוא מחילוף אותיות זה אמונה. מן הוא אותיות אמונה בחילוף. כי למען האמת אין כל הבדל בין נס המן לבין ארוחת הערב שאני אכלתי היום. ארוחת הערב שאכלתי היום, לצורך העניין, אורז עם שועית, זה נס מעל הטבע, בדיוק כמו אותו לחם אבירים שבני ישראל, אבות אבותינו, אכלו במדבר. זה היה נס גלוי, וגם האורז עם השועית שאכלתי היום, זה היה נס גלוי. רק שעל האורז והשועית צריך לעמול קשה ולהבין ולהפנים שזה באמת נס משמיים כפשוטו, כפי שמובא בזוהר הקדוש של פרשתנו, בדף ס"ב, מסופר שם שרבי יוסי סבא לא היה אוכל, לפני שהוא היה מתפלל על האוכל. גם כאשר היו כבר מונח, היה מונחת על השולחן שלו, צלחת מולו, הוא היה מתפלל, ריבונו של עולם, תן לי בבקשה ארוחת צהריים, ואז פותח עיניים ויש לה ארוחת צהריים. לכן כל אדם מישראל מצווה להביא מראשית יבולו, מבחורו צונו, מיטב רכושו, מנחה וקורבן לבית המקדש. כל אדם מישראל מביא את ראשית התוצרת החקלאית שלו לבית המקדש, ואז באותו אופן הוא מקשר את התוצרת ואת הפרנסה שיגיע כפיו, הוא יתייגע בזה, הוא מקשר אותם לצנצנת המן שנמצאת בתוך קודש הקודשים. בכך מעיד החקלאי שאין שום הבדל בין המן שניתן לאבות אבותיו במדבר לבין היבול שהוא עמל קשה לגדלו. ולכן הוא מביא את ראשית התוצרת ומקשר אותה לצנצנת המן. בעומק, גם הלחם שאכלנו היום בארוחת הערב או הצהריים, זה לחם מן השמיים, למרות שלהלכה בירכנו עליו, המוציא לחם מן הארץ. כי מי שמבסס את האמונה שלו רק על ניסים, אז כשהוא לא רואה ניסים, אז גם האמונה שלו מתפוגגת. אבל מי שמאמין, אז הוא יודע שהכל, הכל, הכל, זה נס אחד גדול, כפי שמובא בשם הרמב"ם, פירוש הרמב"ן על התורה בפרשה הקודמת, פרשת בו, אני מצטט, ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם המודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרנו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. כפי שמלמד אותנו הסבא קדישא מסלונים, רבי אברהם ויינברג בעל יסוד העבודה, שכתב בספרו, שגילוי רוח הקודש בימינו זה גילוי של אמונה, אמונה בהשגחה פרטית, אמונה בנוכחות האלוקית בכל פרט ורגע בחיינו. לא אמונה על בסיס ניסים ומופתים, אלא על בסיס האמונה. כפי שהיה נוהג מורנו ורבנו הצדיק רבי אברהם בג'ל זכותו מגנה עלינו לומר, אותות ומופתים באדמת בני חם. זה לגויים, אנחנו לא מבססים אמונה על ניסים. ופה אני רוצה להתחבר לחלק השני. אז למה דווקא אנחנו למדים מפרשייה זו שתי הלכות, גם איסור תחום שבת וגם ההלכה של לחם משנה בשבת? פה צריך לדעת. במאבק היומיומי להתקיים ולהתפרנס בכבוד. לא אחת מאן דהוא עלול להתפתות ולצאת מתחומו. הוא יוצא מהתחום כדי להתפרנס טיפה יותר בכבוד, לעגל פינות שם, להשיג גבול, לרמות, לנסות לפעול בדרך לא ישרה, או בניגוד לחוקי המדינה, כן, לשלם בשחור וכולי, או לעבוד בשחור, לא עלינו. אנחנו צריכים להטמיע ולהפנים, הפרנסה שלנו מוכנת לנו, מוכנה לנו משמיים. אנחנו רק צריכים לבצע את ההשתדלות, אבל אסור לנו לצאת מהתחום כדי להשיג אותה. ואנחנו רואים בפרשה שלנו, מה קורה למי שיוצא ביום השבת, שבת ומחפש מן? הוא יצא מהתחום ואז התברר לו למגינת ליבו שהיציאה שלו הייתה לשווא. כמו כן, מי שניסה לקחת מן יותר מהשיעור שהוקצב לו, אותו מן הביש ועלו בו תולעים, לא עלינו. כך גם לגבי הפרנסה שלנו, אנחנו צריכים להבין שמדובר בלחם מן השמיים. לפיכך אנחנו מבצעים את ההשתדלות ויוצאים לאסוף את המן המוכן לנו בדיוק בשיעור הנצרך כפי שנקבע משמיים. כל ניסיון לצאת מהתחום שלנו הרי הוא כחילול הקודש. כל איסוף של כסף שכביכול לא מיועד לנו ולא מזומן לנו משמיים, סופו להביש ולא תולעים, ובלשון חז"ל זה כסף שאין בו סימן ברכה. אדם מרמה, מרוויח עוד 20,000 שקל והכל ילך על טיפולים רפואיים או על סכסוכים שלא נדע, לא עלינו. כל מי שמקפיד ולא יוצא מתחומו, יזכה לבסוף להערת האמונה שבאה לידי ביטוי בלחם משנה. על פניו, לכאורה, שביתה בשבת נוגדת את העיקרון הבסיסי של יגיע כפיך. מי ששובת באותו יום לא עובד, ממילא הוא מפסיד כביכול את הפרנסה, את התוצרת. לכן מלמדת אותנו הפרנסה של לחם משנה הוא פועל יוצא של אמונה ושמירת השבת. ולכן שמירת השבת ולחם משנה לא תפחית מהלחם שמוכן לנו משמיים. פרשיית המן מלמדת אותנו ותובעת מאיתנו אמונה אבסולוטית, אמונה שבאה לידי ביטוי בראיית הנוכחות האלוקית בכל המרחב בו אנו מצויים, הן בכלל והן גם ברמת הפרטי פרטים. לכן אין זה פלא שלאורך כל הפרשה רמוז לנו שם הוויה, י' כו' שרומז להשגחה האלוקית של היה הווה ויהיה, איך היא נוכחת במציאות וממש מציצה בין החרקים. הנני ממטיר לחם מן השמיים. שמיים עולה בגימטריה 390. כמניין 15 פעמים שם הוויה, יוד כ, וו כ. גם לחם, שזה בגימטריה 78, עולה 3 פעמים שם הוויה, יוד כ, וו כ, כפול 3. ממטיר לכם לחם מן השמיים, אז אם נוריד משמיים 390, נפחית את הלחם כמניין לחם, נוריד מהשמיים לחם, 390 פחות 78, נקבל 312, שזה עולה 12 פעמים שם הוויה. כפי המקובלים שמסבירים שי"ב צירופי הוויה זה י"ב הווריאציות של איך לכתוב י"ד כ"ו כ"ו או כ"ו כ"ו או י"ד כ"ו כ"ו וכולי, 12 צירופים שבכל חודש יש צירוף אחר שמאיר ומחייב ומהווה את החיות שלנו באותו החודש. כך גם לגבי התיאור של המן שמוזכר בפרשה שלנו, דק מחוספס דק ככפור. אז דיברנו לפני כן על מחוספס, שזה בגימטריה 248 רמ"ח איברים של האדם. מה הסוד של דק מחוספס דק, דק לפני דק אחרי? דק עולה בגימטריה 104, שזה 4 פעמים שם הוויה. אבל יש לנו דק מחוספס דק, נכון? פעמיים דק. 104 ועוד 104 עולה 208, שזה 8 פעמים שם הוויה. שמסמל את הנוכחות של שם הוויה, 8 כדברי המהר"ל, ומעל הטבע, היה הווה ויהיה, מעל למציאות הטבע באורח פלאי. נסיים בסיפור, כפי שלימד אותנו מרן הרב עובדיה, לא המדרש עיקר אלא מעשה. אם אתה דורש ודורש ודורש, ולא מספר מעשה, נו, אז מה עשית? במרוקו, אחרי שקודש קודשים, הבבא סאלי, עלה לארץ ישראל, היהודים התלכדו סביב הנהגתו של תנא מאיר, לא הבבא מאיר, אבו חצירא, בנו הגדול והצדיק של הבבא סאלי. וכל היהודים שעמדו לעלות לארץ ישראל, המנהג היה שהם צריכים לקבל ברכה מרבי מאיר, קראו לו תנא מאיר, רבי מאיר אבו חצירא, כי ידעו שהעלייה לארץ ישראל כרוכה בהרבה ניסיונות מול השלטון המרוקאי, וטלטולים, ותלאות, וגם בארץ הקודש, לא הכל היה פשוט. יום אחד מגיע יהודי לרבי מאיר במרוקו. האיש ביקש להיפרד ברכת הדרך לפני עלייה לארץ, אבל הוא התחיל לבכות למראה בבכי. שואל אותו רבי מאיר, יהודי, אתה עולה לארץ ישראל, תשמח, למה אתה בוכה? אמר לה, תשמע, הבן שלי, שלחתי אותו אחרי התיכון לצרפת, עשה שם דוקטורט בהנדסה ופיזיקה, עלה לארץ הקודש, קיבל שם פרנסה. אבל אני חקלאי מרוקאי פשוט, פה ככה במוגרב המערב, במרוקו, אני אנאלפבית, לא יודע לקרוא ולכתוב. ושם בארץ המובטחת כולם דוקטורים ופרופסורים, איך אני אתפרנס? אמר לו רבי מאיר, הבורא יתברך, זן ומפרנס לכל, ומתקן מחיה ומזון לכל, בריאותיו אשר ברא ברחמיו וברוב חסדיו. מי שיודע קרוא וכתוב, מזמן לו הקדוש ברוך הוא פרנסה שתובעת ידיעת קרוא וכתוב. ומי שאינו יודע קרוא וכתוב, יזמן לו השם יתברך פרנסה שאינה מצריכה ידיעת קרוא וכתוב. באמת האיש אור ופנה בשמחה גדולה, הוא סיפר לכל מכריו וידידיו על הברכה שקיבל, ועוד הוסיף ואמר, רבי מאיר אמר, זהו, אין לי שום דאגה בכלל. אותו איש עלה ארצה והתיישב בקריית אתא. למה בקריית אתא? כי הבן שלו גר באזור שם של הקריות, והוא התקבל לעבוד בקריית רפאל, הרשות לפיתוח אמצעי לחימה. אותו בן שלו היה באמת דוקטור להנדסת טילים או משהו כזה, והיה העוזר הראשי של אחד הפרויקטים הבכירים שם של המהנדס הראשי באזור או משהו כזה. יום אחד המהנדס משוחח עם העוזר שלו, כן, זה שאבא שלו עלה ארצה, אומר, יש לנו בעיה קטנה. יש להם ערימות ערימות של דפים עם כל התוכניות הסודיות שמצטברות במשרדים שלהם. ובגלל הנהלים של ביטחון שדה, הוראות הבטיחות המחמירות, אסור להשליך אותם לאשפה. והמגירות מתפקות מרוב ניירת, המדפים עומדים לקרוס, מה עושים? אז כמובן צריך להביא אדם שיגרוס אותם. אבל זה בזבוז זמן שהם בצוות יגרסו, ולכן הם כבר הרבה זמן מחפשים, עשו מודעות בעיתונים, מחפשים אדם שהוא אנאלפבית, שישב ויגרוס את כל התוכניות של הרשות לפיתוח אמצעי לחימה. והם לא מוצאים אדם שיודע לקרוא. אז אותו יהודי חייך, מה זאת אומרת? אבא שלי היה לפני חודשיים. הוא חקלאי, מרוקאי, פשוט לא יודע קרוא וכתוב. אמר לו, תשמע, השב"כ צריך לבדוק אותו. קיבל זימון, שלחו לו מונית, הגיע למטה החקירות של השב"כ במרכז הארץ, ואמרו לו, תחכה פה בחדר ותמתין. הגיע שם ב-9 בבוקר, רק ב-5 בערב קראו לו פנימה, ואז שאלו אותו כמה שעות, אמרו לו, התקבלת. אמרו לו, מה זה התקבלת? אמרו לו, שמנו אותך בחדר המתנה מלא עיתונים, ראינו שאתה אפילו לא מסתכל עליהם, כי אתה לא יודע לקרוא, בדקו אותו, באמת לא יודע לקרוא, מחזיק את העיתון הפוך וכו', התקבלת. ובאמת, הם ישר העמידו לרשותו משרד, שם בקריית רפאל בקריות, משרד, והוא מבוקר ועד ערב יושב וגורס, מבסוט, מבסוט, גורס את כל התוכניות הסודיות של רפאל, ומקבל משכורת נאה, כמו שאמר לו רבי מאיר, הקדוש ברוך הוא ישלח לך פרנסה גם לאדם שלא יודע לקרוא ולכתוב. חלפו 30 שנים, הבן אדם הגיע כבר לגיל של פנסיה מאוחרת, והוציאו אותו לגמלאות. הניקו לו פנסיה, פיצויי פרישה, ושלחו אותו הביתה. האיש לא היה מרוצה מהפרישה שנכפתה עליו, אז הוא נסע לנהריה, לרבי דוד חי אבוחצירא השליט"א הצדיק מנהריה, שהוא בנו של רבי מאיר. והתחיל לבכות, אמר לו, אבא שלך הצדיק הבטיח לי פרנסה לכל החיים בגלל שאני לא יודע לקרוא ולכתוב, ועכשיו פיטרו אותי מעבודה בגלל הפנסיה. אמר לו רבי דוד שליטה, אל תדאג, אם אבא שלי הבטיח פרנסה לכל החיים, דבריו לא ישובו ריקם. באמת אחרי שבועיים שלושה התקשרו מהמפעל ואמרו לו, תשמע, אנחנו לא מוצאים לך מחליף, מבקשים אם אתה מוכן באופן חריג, יש לנו אישור משר הביטחון להעסיק אותך. היו שולחים לו כל בוקר מונית, לוקחים אותו למשרד, הלוך וחזור, ועד גיל 87 הוא ישב וגרס את כל המסמכים של רפאל. אז זה סיפור חמוד שמדגים לנו את העניין ואת הקישור בין פרשיית המן לאיסור תחומים על יצא איש ממקומו, שנזכה כל תמיד להיות שבעים, שבעים מאמונה בקדוש ברוך הוא, שלא נתפתה לצאת מתחומנו, ולראות את ברכת השבח ממש מגיע לפתח של העול שלנו, שיהיה לכולנו שבת שלום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.